איפה הגענו? מה? למדנו למד אבן דה? טוב. גם דיברנו על זה שהוא דורש בתורה?
כן.
שהוא דורש את פרשת המלך? על סוסים וזה?
בסדר. לא דיברנו למה חזקיה בכל זאת נגד ישעיהו.
בקטע הזה.
מה גרם לו?
הוא כל כך מנסה להלך עתיקת הנביא, אבל הוא לא מוותר על חציבת הנקבה, לא מוותר על הביצורים. הוא אומר לגמרי ללכת עם ישעיהו בלפתוח בהשם, זה אולי זה נראה לו מופרז, בלתי אחראי, בלתי סביר. כן, מה, לא לעשות את מה שקוראים השתדלות האנושית הנורמלית, ממלכה לא תעשה מה שהיא יכולה וצריכה לעשות. ירושלים גדלה את עצמה מאוד מגולי שומרון, היא הפכה להיות גדולה מאוד, לא צריך לבצר את חומתה, להכניס את המים לתוך העיר. מה הנביא אומר לנו? לא ייבטם אל עושה ויצרה לו מרחוק לא ראיתם? אנחנו כן נביט אל עושה, אבל אנחנו נעשה את הדברים. אז אני שומע פחות או יותר מה שהיה אומר פה כל מנהיג בישראל, נכון? הכי לוהט, הכי ציוני, הכי מאמין, הכי לא יודע. אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים, ואנחנו נביט אל עושה, אבל לא, זה לא במקום. עכשיו, ברגע שעד כאן, אני חושב שהאימות לא היה חמור. הנביא דיבר נגד שבנה והחלפת צורך ולהחליף אותו ביקים בן חלקיהו, להוציא את מפתח בית דוד מידי שבנה. המלך עשה את זה, הוא עשה את זה. אם שבנה הסופר הוא אותו שבנה, מה שאין ראיה לא לכאן ולא לכאן, רק שאלה של הסתברות, אם זה אותו שבנה, אז חזקיהו המלך לקח את המהלך של ישעיהו, דרש אותו ועשה, אבל לא עד הסוף. הוא לא העיף את שבנה לכל הרוחות, הוא לא שלח אותו הביתה, הוא לא זרק אותו לארצו לגלגל אותו כדור אל ארץ רחבת ידיים, זה הוא לא עשה. אלא אם כן, זה לא אותו שבנה. אז מסתמן בזהירות קו של המלך שהוא מתחשב בנביא, הוא משתדל, הוא הולך לקראת, אבל לא עד הסוף. הקו הזה מתאשר, מתחזק מאוד בשתי תפילות. התפילה שירמיהו מספר בירמיהו, בספר ירמיהו מסופר עליה מול נבואת מיכה, חזקיהו חילה את פני השם והשם ניחם על הרע, ובמפורש בישעיהו במחלתו של חזקיהו, שם זה מתואר בצורה ממש בוטה. חז"ל עוד עשו, החריפו את זה ואמרו, בין אמוץ קלה נבואתך וצא, שזה בכתוב לא נאמר במפורש, רק שחזקיהו בכתוב מסתובב אל הקיר ומתפלל על השם. הנביא אומר לו, צב לב, בשם השם צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. חזקיהו מתהפך אל הקיר, מתפלל אל השם, והשם מחזיר את ישעיהו בחזרה. זאת אומרת, יש לנו לפחות פעם אחת שחזקיהו בקשר ישיר עם השם הביא לכך שהנביא יצטרך לחזור ולהגיד לו, השם שמע תפילתך, יוסיף לך 15 שנה. זה כבר אחרי שהוא אמר לו, כן? שחזל אמרו על זה חרב חדה מונחת על צברו של אדם. אנשים לא יודעים מה זה חרב חדה. בשביל רוב הציבור המאמין, אם הנביא אומר צב לביתך כמת אתה ולא תחיה, אין מה לה. אם הרופא אומר, די, אין מה לעשות, צריך להכין צבא, אז הרופא אמר, אז זועקים אל השם. עוד מגבירים את הזכאי. אבל אם הרב המקובל אמר, אז מה? אנחנו, כמו שאנחנו מכירים את האנשים, זה סוף פסוק. אצל רוב המאמינים שאנחנו מכירים לפחות. וחזקיהו מסתובב אל הקיר, מתפלל אל השם, אחרי שהנביא אמר. וזה חשוב מאוד. זאת אומרת, חזקיהו לא מוכן לקבל שישעיהו הוא הצינור האחד והיחיד והבלעדי והמוחלט לדבר השם. הוא יכול לדבר עם השם ישירות. יכול להיות שגם במיכה זה ככה. במבואה עם מיכה שם זה לא עד הסוף ברור. יכול להיות שגם בפרשת הביצורים והנקבע זה ככה. אני מוביל קו נכון, אני בונה ממלכה חזקה, ואני מדבר עם השם. הנביא אומר לי בשם השם, אבל אני פונה אליו ישירות. ואחר כך בא לדעתי הרגע, לדעתי חזקיהו נזהר בעקבות דברי הנביא וגם בעקבות הסיטואציה. הוא נזהר כל עוד סרגון. סרגון היה מלך מאוד תקיף, מאוד אכזרי, מאוד המסעות שלו לפלשת. חזקיהו לא מנסה להתגרות משהו בחיי סרגון. לא מדבר על ההתחלה של שלמנסר, אבל רוב השנים הקריטיות ההן הם סרגון. מהגליית שומרון עד לפי התיארוך המקובל, סרגון זה 721 עד 705 לפני. זאת אומרת, זה 16 שנה. ב-713 היה מסע של 13 או 12. היה מסע של סרגון לאשדוד, שהיה משהו מאוד, כנראה מאוד מפחיד. יהודה לא מנסה להתגרות באשור, הוא נזהר לחלוטין. הוא קורא לאנשי הצפון, הוא עושה דברים, הוא מוביל לחיזוק ירושלים ולדעתי גם לביצור שלה וגם לחומות, כי הנקבע יכולה להתחיל רק אחרי שהחומה נגמרה. אין לזה טעם לפני זה. הרבה דברים כבר עשה חזקיהו בימי סרגון, אבל לא שום דבר החוצה. אני לא יודע אם דיברנו על ההמלכה השנייה של חזקיהו, דיברנו? לדעתי ברור שחזקיהו הייתה לו המלכה שנייה. על העניין הזה כתבה רבקה רביב, תלמידה הראשונה שלי מעולם המכללה. זה דור שלם לפניכם. רבקה רביב למדה במכללה. העבודה הראשונה הרצינית מישהו הגיש לי בכלל זה המאמר שלה בשמעתים, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, והחידוש הגדול שיש בו מבחינת גם מבחינה היסטורית וגם מבחינת פרשנות הבאה, זאת ההמלכה הכפולה של חזקיהו. עכשיו, היא בנתה את זה על כך שחזקיהו ראה את עצמו הולך בדרכי דוד אביו. שהיה בהחלט מלך, אמנם בשלבים המוקדמים היה חסר אונים מאוד, אבל כשהגיע למלוכה הוא התגלה כמלך רב אונים, רב כוח. דוד זה לא חרב לא איש, דוד זה בדיוק חרב איש. רדיפה אויבי והשיגם לשוב את קלותם, דיברנו קצת על שירת דוד, על שני החלקים שלה. לא דיברנו, דיברנו על הניגוד בין ישעיהו למיכה בעניין הזה. דיברנו, נגיד שבדמות של דוד על פניה היא דמות של מלך כובש, מנצח, לוחם, לפחות בשלב השני. והדגם של דוד גם אומר שבחברון באו אליו לאט לאט, הוא משך אליו את נציגי השבטים כולם, עד שנוצרה הסכמה כללית ודוד יכול היה לעלות מחברון לירושלים למלכות על עם ישראל כולו. בדיוק בדגם הזה חזקיהו מחורבן שומרון, או אולי אפילו קצת קודם, מכין כל הזמן, מתחילת דרכו, מכין כל הזמן את הקרקע כדי למשוך את אנשי הצפון. ובסופו של דבר, אחרי חורבן שומרון, הוא מצליח להביא את אנשי הצפון אליו במידה כזאת שאפשר כבר להמליך את חזקיהו פעם שנייה על כל שבטי ישראל, על שארית הצפון. וכל זה מבלי שחזקיהו יציג כף רגל מחוץ לגבולות יהודה. הוא לא שלח צבא צפונה, בניגוד ליושיהו שיכול היה להרשות את זה לעצמו כי האשורים נחלשו מאוד. חזקיהו לא, הוא לא שולח צבא צפונה, הוא לא מנסה להתגרות באף אחד. יש שם פחווה אשורית, ברור שכל מעשה שהוא יעשה ייתקל בהתנגדות צבאית מיידית. אבל שליחים על בסיס זה שיש שם אוכלוסייה שנשארה ללא אלטרנטיבה. חלק ברח באמת לירושלים, אבל חלק רבים רבים נשארו במקומה. וחזקיהו בונה לאט לאט את התמיכה הזאת בו מצד שבטי ישראל, וגם את שבטי ישראל של הצפון, עד שב-715 לפני הספירה לפי הכרונולוגיה המקובלת, היינו באמצע ימי סרגון, כשש שנים אחרי גלות שומרון, ומלך חזקיהו פעם שנייה על כל שבטי ישראל. לא המלכה טריטוריאלית, כי זה אי אפשר היה לעשות, אפילו לא לדבר על זה, אלא המלאכה במובן של כל עם ישראל רואים בו את מלך ישראל, לא רק את מלך יהודה, ולכן המלאכה הזאת נעשתה יחד עם הפסח. וההמלאכה הזאת נעשתה ב-715 להערכתנו, כי ב-14 שנה המלך חזקיהו עלה סנחריב. מסע סנחריב היה ב-701, לפי התאריך המקובל, בשנתו החמישית של סנחריב. ולפי כל חשבון שאפשר לעשות במקרא, זה לא יכול להיות שנת 14. זאת אומרת, כיוון ששומרון חרבה ב-16 חזקיהו, וסרגון מלך ב-16 שנים, וסנחריב והגיע בשנה החמישית, אז שנת מסע סנחריב היא 26 לחזקיהו, והיא בערך שלוש ארבע שנים לפני מותו. ו-14 שנה לחזקיהו זה מספר שאי אפשר לפרש אותו אם לוקחים ברצינות את הכרונולוגיה האשורית. זאת אומרת, באשורים יש תיעוד על כל שנה מה הם עשו. בכל שנה יש שם, זה לא שאפשר להגיד שנבלעו פה שנים. זה כבר לא תקופת אופל, שבה המון דברים עמומים. יש כרונולוגיה מדוקדקת, איך הם קוראים לכל שנה, מה הפעולות שהיו בכל שנה. זה לא בתקופה הזאת. אתה יכול להגיד את זה על תקופות קדומות יותר. מי שקורא את הכרונולוגיה האשורית, קשה להגיד את זה.
כי עד כמה שזכור לי, אוכל אומר את זה על סרגון. כאילו זה נכון שהוא מקבל שהוא כן מלך 16 שנה, אבל כמה שתכו לי הוא אומר שם כמה מסעות שלו שלא יכול להיות שזה היה באמת בתחילת מלכותו, אלא שהוא פשוט היה צריך לפרסם שהוא יצא למסע מלחמה, אבל בכל שנה משנות מלכותו אז הוא יקדים.
סברות בלבד, אדמור מרבית סברות, לא, זה לא תמיד בדוק, הוא רץ יותר מדי על פי הסברות שלו. הוא נוציא מערכה של עוזיהו ב-738 בצפון סוריה על סמך טקסט שהיה כתוב בו רק יהו מלך יהודי, והוא השלים אותו בתור עזריהו. אחר כך מצא נדב נאמן את החצי השני של התאומה הזאת, וזה חזקיהו ולא עזריהו. אני צריך להיזהר, אני חושב. דיברתי עם תדמור פעם אחת, שמעתי הרצאה פעם אחת, הוא היה חוקר חשוב, אבל יותר מדי מהר רץ אחרי סברות. זה לא מאפיין רק אחד או שניים, רבים כאלה. אני חושב שצריך להיות הרבה יותר זהירים. אני רוצה ראיה חזקה כדי לדחות עדות של סרגון על משהו שהוא עשה. וזה שהם יצאו כל שנה למסע מלחמה, קטן עליהם. הם כל פעם ככה. שלמן עשר כותב בשנה ה-18 למלכותי בחודש ניסן מלכתי את ציבותיי, עברתי את נהר פרת בשיא גאותו בפעם ה-16. אז אתה יכול להגיד שהוא מגזים, לא בטוח שהם מגזים. בכל אופן, להגיד שנעלמו שם שנים, 12 שנה נעלמו בגלל שיש לנו פסוק בתנ"ך, זה לא יעבוד. לא נראה לי שיש איפה לחתוך שם 12 שנה. אפשר להגיד, לא מעניין אותי הכרונולוגיה האשורית, אבל אי אפשר, אם זה רלוונטי, אז זה בלתי אפשרי. יחד עם זה באים גם השיקולים בתוך המקרא. יש כאן שיקולים רציניים מאוד בתוך המקרא. ההנחה שחזקיהו בשנה הראשונה למולכו גם תיאר את ירושלים וגם תיאר את המקדש וגם שלח שליחים וגם עשה את הפסח והכל היה פוק 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 ברגע אחד, במהלך אחד, זה מאוד מאוד לא סביר. בפסח חזקיהו שבדברי הימים משתתפים אנשי הצפון, אז אפשר להגיד שבימי הושע בן אלה אפשר היה להביא אותם, כי כבר המחסומים כבר הוסרו, כמו שחזל אמרו על הפרדיסאות, המחסומים של הדרך לירושלים. זה כבר לא תפס מקום שם, לא היה אף אחד שישמור על הדרכים האלה, בסדר. אבל כאשר האשורים נלחמים או שולטים ביד ברזל בשומרון, ערב בחלק הרגיש בתקופה לפני החרבתה, ששם חזקיהו יוכל להביא המונים לירושלים לפסח, לא סביר בכלל שאפשר לעשות גם את הטיהור וגם את הפסח באותו זמן ממש. אצל יאשיהו זה לקח שנים להגיע מהתחלת הטיהור עד הפסח, לפחות לפי דברי הימים. לא מתקבל על הדעת הדימוי לדוד, כלומר שחזקיהו הולך בדרכי דוד אבי, וזה חשוב בעיניו. זה אומר שהוא יחתור להמלכה על כלל שבטי ישראל. לא נראה שזה ניתן היה לעשות מעכשיו לעכשיו. מלך בניסן ואוקוס פוקוס וזה קרה. זה תיאור שלא נראה סביר כלל. ולכן אני חושב שהפסח באמת היה בשנת 715. והפסח הוא עצמו ההמלכה השנייה, כן? אני חושב שזה היה קצת מוסווה בגלל, שוב, לא לעורר מאומה יותר מדי גדולה, שאנשי הצפון משתתפים בהמלכת חזקיהו, עלול להתפרש באשור כמהלך מסוכן מבחינתם. אז זה מוצנע, אבל זאת ההמלכה שלו השנייה על כלל שבטי ישראל, והיא נעשית עם הפסח. אז בשנה הראשונה למולכו, בחודש הראשון, פתח את דלתות בית השם. אני מחלק בין התיאור לבין הפסח וההמלכה השנייה. אני גם חושב, בעקבות הרב מרגליות, שעיבר ניסן בניסן שלא הודו לו, הכוונה היא שבתחילה השליחים שקראו לאנשי הצפון לבוא נתקלו בלעג והיו משחקים עליהם ומלעיגים בם, רק מעטים באו, כך מתואר בדברי הימים, כי הלוח לא היה תואם ובצפון עוד לא היה חודש ניסן, עדיין היה אדר. וכשחזקיהו ראה את הבעיה הזאת, הוא החליט להוסיף חודש במאוחר כדי ליישר קו עם לוח הצפון, כדי שיגיעו ההמונים. הוא הצליח, הגיעו ההמונים. באמת יש שם הרי סתירה. בתחילה כתוב בלמד כתוב שרק אנשים מעטים באו, ואחר כך כתוב שהגיעו המונים ולא הספיקו להתאר, וחזקיהו התפלל עליהם כי אכלו את הפסח בלוח הכתוב. אני חושב שההמונים שבאו זה מפני שהוא עיבר ניסן בניסן, ולכן הוא עשה את זה. ואיך אנחנו יודעים שלא הודו לו? כי דברי הימים קורא לזה החודש השני, סימן שלא הודו לו. ו... זה מפני שהפסח הזה הוא ההמלכה השנייה. למה אני חושב שזה 715? בגלל, ב-14 שנה. אם עשה סנחריב היה ב-701, תוסיף 14 שנה. אז ההמלכה הזאת עם הפסח הייתה במינוס 715. אני חושב שצריך להניח שתי המלכות לחזקיהו גם בלי סוגיית 14 שנה. מההיגיון מכל הכיוונים. אבל אז לא היינו יכולים לדעת מתי זה היה, כשהמקרא לא אומר את זה במפורש. אבל מכיוון שיש ויהי ב-14 שנה למלך חזקיהו על הסנחריב, אז אני חושב שיש לנו אינדיקציה ברורה מתי זה היה. כן. כל זה ימי סרגון.
מה? החודש הנוסף הזה, זה
אמור
להיות מיד זמן
ירבה? לא, זה תראה, הרי זה כל הזמן משתנה, אבל הם שמרו, הם השתדלו מאוד לשמור על פער. הם השתדלו מאוד לשמור על זה שלא יהיה, שזה לא יצא. כיוון שכנראה, עכשיו אני אומר עוד השערה, ש... כבר אמרו אותה גם כן, אולי הרב מרגליות ואולי מישהו אחר, אני לא זוכר עכשיו, שבממלכת ישראל היו מעברים את אלול, לא את אדר, שהיה פער בין תשרי לניסן, מתי שנת חילוף המלכים, מתי רגע חילוף המלכים. יש 2-3 ראיות שהמלכים לא מתחלפים באותו תאריך ביהודה ובישראל. זה גם יוצא מהגמרא ראש שנה. ויש הוכחה די חזקה, למשל, בששת החודשים של זכריהו בן ירובעם, שבמקביל ביהודה כבר עברה שנה. עוברים מ-38 ל-39 לעזריהו זיהו, ולא התחלפה השנה בישראל, כי מנו לו רק 6 חודשים. אחרת היית צריך להגיד שנתיים. נכון? או שנה או שנתיים. אם עבר התאריך. ובהנחה שאכן עברו את אלול, אז הם תמיד יכלו לדעת, כל צד ידע פחות או יותר מה צפוי אצל השני. כך שאם המדיניות הייתה לשמור על פילוג, אז תמיד היה אפשר לדאוג לשמור על פילוג.
לשני הצדדים היה מדיניות כזאת?
מה?
לשני הצדדים היה מדיניות כזאת?
לממלכת ישראל ודאי הייתה, ליהודה תלוי מי, תלוי מתי. הגענו למצב שאין שומרון ואין שם סמכות, אפשר לפחסל את ההיבט הזה של חטאי ירובעם בנבט בוויתור לא כל כך גדול, בוא נגיד ככה. ואלה שכעסו עליו זה בגלל עצם הוויתור, בעצם ההליכה לקראת משהו שמסמל את חטאי ירובעם. על כל פנים, מטרתו הייתה ליישר קו ולהביא אותם לפסח, לירושלים, ולהביא אותם לתמוך בו, שזה כמובן מהלך חכם. כשהוא ראה שלא מספיק באים, אז הוא דחה את הפסח בחודש. זאת אומרת, לישון דברי הימים זה חודש השני. בשבילו זה חודש הראשון. וכאן ככה יוצא שיש לנו תאריך להמלכה הגדולה הזאת, האירוע שלה זה הפסח. יש כשש שנים מחורבן שומרון עד ההמלכה הזאת להכין אותה. זה בערך גם הזמן, דומה לזמן שהיה ליושיהו לתאר עד עד הפסח שלו, זה בערך נותן אותו אותו סדר גודל. וכל הזמן הזה הוא לא מתנגש עם האשורים, והוא לא מאיים עליהם, והם לא מרגישים שהוא עושה בעיות, הם לא מתעסקים איתו בכלל, סרגון לא נוגע בו. וזה אומר שהוא זהיר. להעביר המונים מישראל ליהודה, גם למגורים בירושלים, להגדיל את ירושלים, גם להביא אותם לפסח, לעשות כל הדברים האלה, בלי שהאשורים יראו בזה איום או פגיעה או סיכון האינטרסים שלהם. צריך להיות זהיר, צריך להיות חכם, וצריכה להיות סייעתא דשמיא. ונראה לי באופן כללי שזאת התמונה שלי מסרגון. בהחלט חזקיהו הולך בקו של הנביא, שובה ונחת מהשילוח, אבל הוא כל הזמן עושה צעדים, הוא לא עומד ומחכה, הוא עושה צעדים, הוא פעיל ברצינות. ולא שמענו שהנביא מערער על משהו מהפעילות הזאת. הכעס של הנביא מופיע בתחילה בנושא, בעניין הנקבע והביצורים, יכול להיות גם על רקע מוסרי, ותצאו הבתים לבצר החומה, זה כנראה פגע בהרבה אנשים, אבל הדבר העיקרי הוא לא ייבטם אל עושה ויוצרה לו מרחוק לא ראיתם. המלך מגיב באספה גדולה וגם מקבל את סילוק השדנה ואת מינויו של אליקים בן חלקיהו. זאת אומרת, עדיין האימות בין המלך לבין הנביא לא מגיע לסיעים של פרק למד למד א' בשום אופן, רחוק מזה מאוד. וזה צריך להביא בחשבון שמחלת חזקיהו הייתה זמן לא ארוך אחרי המלאכה הזאת, אחרי הפסח הזה. אסור לטעות בפרקים הסיפוריים שבמלאכים וישעיהו. הסיפור על מחלת המלך ועל רפואתו ושליחי מרודח ולדן הם קודמים משמעותית לשני הפרקים שבאים לפניהם. איך אפשר לדעת את זה? בבירור. בשלב של רפואת המלך והוספת 15 שנה נאמר לו וגנותי על העיר הזאת ומקף מלך אשור הצלחה ואת העיר הזאת. השם מבטיח לחזקיהו לא רק 15 שנה אלא גם לגונן על ירושלים ו להציל אותו מכף מלך אשור. וברור שאחרי מסע סנחריב אין לזה משמעות. זאת ההוכחה העיקרית, יש עוד הרבה נקודות בעניין הזה. ברור שהמקרא הביא קודם את המאורע החשוב ואחר כך את המאורעות הפחות חשובים, אבל סדר הזמנים הוא הפוך. זאת אומרת, פרקים למד ח' למד ת' בישעיהו הם קודמים בזמן שנים לפרקים למדבר ולמדבר. פסוק האחרון
ולמדבר מבטא את אותם אחרים. מה? פסוק האחרון ולמדבר מבטא את אותם
אחרונות
שאנחנו
מדברים עליו? כן. בוודאי. אז שליחי מרודח בלדן, כן, רוב החוקרים חושבים ששליחי מרודח בלדן הכסדי הגיעו ב-703. לדעתי ב-703 מרודח ולדן כבר לא היה מסוגל לשלוח שליחים ליהודה. זה די אבסורד כבר. התקופה החזקה של מרודח ולדן בבבל היא עד 712. לא, עד 710. כן, 712 זה מסע דרך לאשדוד. 710 לפני הספירה יצא סרגון נגד מרודח בלדן, ומרודח בלדן ברח. מרודח בלדן הוא איש מאוד מאוד מרשים, אבל הוא אף פעם לא נכנס לקרב גלוי חזיתי. כל פעם שהתייצב מולו צבא רציני גדול, הוא מתחומק מקרב הכרעה, בורח, נעלם, מחפש להופיע עוד פעם. אחרי שהוא ברח מבבל ב-710, הוא הופיע חזרה מבבל אמנם ב-705, אבל אז סנחריב מתעסק, יוצא מולו. אני לא מאמין שב-703 במצב שהוא נאלץ לברוח מפני סנחריב הוא שולח שליחים לחזקיה. אני חושב שזה חלומות. אני חושב שהשליחים האלה באו באמת סמוך למחלת המלך. אני חושב שזה סביב 713-712, זה המחלה והשליחים, זה הכל בזמן קרוב אחד. ו... כי אז מרודח בלדן היה באמת בשיאו.
אז הוא הופיע פעמיים 14 שנה לחזקיהו, שזה בעצם שני כי ארוכים שנים.
למה?
כי מה כתוב לדן חכם בן פרש שלו באיזה שנה?
בימים ההם כתוב. בימים ההם.
הוא מקבל 15 שנה.
מה? כשקוראים את זה על כאילו ברצף.
לא, אבל זה בגלל, כאילו חזקיהו כתוב שהוא מלך 29 שנים בסך הכל, אז זה כן נמצא שנת 14.
שנת 14 למלכותו,
זאת ההמלכה השנייה, ו-14 שנה אחר כך זה
מסע סנחריב,
ושנה אחר כך הוא
מת. לא שנה אחר. לא, זה לא נכון. אז אנחנו לא מפרשים נכון.
29 זה גם מההמלכה השנייה?
חזקיהו עלה לשלטון ב-627 או 6, כי שומרון חרבה ב-621 ב-6 לחזקיהו. חזקיהו 727-6 ו ממלכת חזקיהו. זה עליית חזקיהו.
אז השליחים באו 3 שנים אחרי ההמלכה השנייה.
מינוס 721 חורבן שומרון. מינוס 715 פסח. זה החידוש במאמר של התגאובים, וזה רעיון סדר פשוט מסוים. עכשיו ב-712 סבון נשדוד, אני מניח שש שמרודח ברדן, עכשיו איפה המחלה? 697 ועוד 15 זה 712, זה מחלת חזקיהו.
גם?
כן. אני חושב שב-711 שליחי ומינוס 710 עליית סנחריב הייתה אות לזעזועים בכל האימפריה. קשה לתאר את הזעזועים האלה. קשה לחיות בשנים שבין 705 ל-701 ולחשוב אחרת משהאימפריום האשורי קורס. וכי לא אמרה נבואה שאו ישור שבט אפי שיבוא יומו. אחרי סרגון האלים, התקיף, שהיה נחשב רודן בתוך ארצו, כי הוא היה פרו בבולי, אמרתי לכם את זה, הוא בנה עיר בירה חדשה מזוהה עם שמו דורש ארוכים מעבר לנינווה, הוא עשה דברים מרחיקי לכת. כשגופתו לא נמצאה זה היה זעזוע, כל השור הייתה כמרקחה. סנחריב אוסף את היועצים שלו, את הקוסמים ואת כל האנשי המיסטיקה שלו כדי לדון איתם על חטאו של סרגון אבי, מה קרה, למה זה קרה. זה לא יכול להיות זעזוע יותר גדול שם מאשר העלמות תקופת המלך והיא הבאתה לקבורה. אז מה שישעיהו מתאר פרק י"ד זה זעזוע לא רק בנביא, זה זעזוע באשור, כולם מזועזעים. הממלכה רועדת, מרודך בלדן חוזר לבבל, יש התעוררות עצומה, ונראה לעין שסנחריב אין לו התוקף שהיה לאביו. וזאת הרגשה קצת דומה למה שאנחנו רואים כעת כשמערכות קורסות, נכון? רק היום התברר סופית שלפחות הנשיאות במצרים יצאה מידי החוגים של הצבא, נכון? זה זעזועים של כמה שנים. אז הרגשה היא שסנחריב באמת לא מסוגל. הוא לא מסוגל. הוא לא ברחי, הוא לא מסוגל. האימפריום האשורי מתפרק. ולדעתי זה הרגע שחזקיהו מזהה בתור מאת השם הייתה זאת, והגיע זמנה של אשור, האימפריום מתפרק, ובכוחות משותפים אנחנו נפיל אותו. כן, זה רגע שבו זה נראה אפשרי. אני חושב שפה חזקיהו עשה את הצעד הנוסף שאולי זה גם הנקבע, אבל בבירור זה המשלחת למצרים. אז בואו נדבר על, כשאני חושב שחומה החדשה כבר נבנתה פה בשנים האלה, חציבת המקבע 705 עד 703, שליחים זה שם הגיע הפיצול בין הנביא לבין המלך ולסיאו. שכחת, כן, צריך לציין כיבושי חזקיהו בפלשת, שביעת מלך עקרון, יושב על זה? כמה שנים. אני לא יכול להגיד בגדרות אם זה היה ב-703, 702. חזקיהו נכנס עמוק לתוך פלשת, הוא משתף פעולה עם הגורמים של פלשת ששואפים בהזדמנות הזאת לפרוק את העולה האשורי, שזה בראש ובראשונה צדקה מלך אשקלון. הוא משתף פעולה עם מלך אשקלון, בעקרון, הוא כובש את עקרון, הוא מחליף שם את המלך, הוא שובה את פדי, מלך עקרון מביא אותו לירושלים. כן, יש פה צעדים הולכים וגוברים של קואליציה ענקית, וברגע הזה ההתנגדות של הנביא היא כבר לא נספרת. זאת אומרת, אני חושב שהסיבה העיקרית לזה היא שנראה לעין שהאימפריה האשורית קורסת. עכשיו, מה שהתברר למרבה הצער, שישעיהו צדק, וסנחריב פעל בהדרגה. ב-705 פעם חשבו שהיו שני מסעות במחור, אך שזה לא נכון. ב-705 סנחריב נגד בלדן, כן, בבל, ושוב בלדן בורח מבבל. אבל סנחריב בשלב הראשון עוזב את ארץ ישראל וסוריה, לפני עלי הגב, ומפעיל את כל הכוח שלו מול בבל, מול המזרח, לייצב שם את הקו. וזה עוד מחזק את ההרגשה שלכאן הם כבר לא יצליחו עוד פעם להגיע. זה יותר מאשר הרגשה הזאת, זאת אומרת, ככה נראית המציאות. ואז ב-701 מסע סנחריב נגד אשקלון, זה באמת מסע ענק מבחינה אשורית. זה פשוט המאמץ שלהם להחזיר לעצמם את השליטה במערב. בלי המסע הזה השליטה האשורית במערב באמת הולכת לקרוס. וכאן נסתבר למרבה צערו של חזקיהו שכל התחזיות וכל ההערכויות וכל הקואליציה המורדת וכל הדברים האלה, הכל קרס, שום דבר לא החזיק מעמד. תרחקה הגיע עם צבאו ונתקל בצבא האשורי ראש בראש וחזר הביתה. הוא התכוון לבוא עוד פעם, זה נכון, אבל זה כבר לא הועיל, לא לצדקה ולא לחזקיהו. סנחריב כבש את עקרון, הוציא את פדי מתוך ירושלים, קיבל כנס כבד מחזקיהו וכבש את עזקה ואת לכי שגלה אותם, הרי השפלה ועוד המון ערים קטנות שם, והוא החזיר את השלטון האשורי בארצות המערב. הכניע את חזקיהו, הוא חיסל את מלך אשקלון, הוא התרכז יותר באשקלון בגלל הגבול עם מצרים, הוא הצליח להחזיר את האימפריה למקומו. ועם כל זה שאחר כך הוא שוב יצא נגד בבל וחיסל סופית את מרודח בלדן, אני לא זוכר עכשיו באיזה שנה. כלומר סנחריב עבד נכון, הוא עבד חכם, הוא עבד מסודר, כאילו הפקיר את הזירה המערבית לארבע שנים. ואני חושב שכאן המלכודת הגדולה. דבר דומה קרה אצל יושיהו, כאשר פרעה נכו עלה, וזה היה נראה שזהו, שהמצרים עכשיו שולטים, ואם אנחנו ניתן לפרעה נכו לעבור, ארץ ישראל תעבור לחסות מצרית. יושיהו את זה לא היה מוכן לתת בשום אופן. מה שעלה לו בחייו ולנו בחורבן. עכשיו, בסך הכל, מה היה צריך לחכות מ-609 עד 605 עד קרב קרקניש, ופרעה נכו נעלם חזרה לארצו. אם תופסים את זה כמו חזקיהו, כמו הנביאים, שהאיום הצפוני הוא הסיפור, שמה שסחף את חזקיהו לכיוון שהנביא התנגד אליו זה הזעזועים העצומים של מות סרגון ויצא מחריב, שבאמת צריך להיות נביא בסדר גודל של ישעיהו להגיד שזה לא הסיפור, שזאת ההבנה, טעות בהבנה בקריאת המפה, טעות היסטורית, טעות ממדרגה ראשונה. עכשיו, הטעויות הן אפילו יותר גדולות. כי אם מסתכלים גם לשלב הבא, באמת ירושלים ניצלה מידי אשורים. ובוודאי היו הרבה אנשים שהיו אומרים, אילולי החומה והביצור והנקבע, אז האשורים היו כובשים את ירושלים. זה דבר ששמעתי מתדמור והוא מעניין. הוא נכון, בכל תקופת האימפריה אין אף דוגמה נוספת למלך אשורי שלא כבש עיר בירה מורדת. הם לא חזרו הביתה, הם לא חזרו לחגיגות ראש השנה, הם נשארו בשטח עם שומרון 3 שנים. אין חזרה הביתה בלי חיסול עיר בירה מורדת. המקרה של חזקיהו בירושלים הוא חריג. אפשר לתת כל הסבר שרוצים, אפשר להגיד שזה שחזקיהו סנחריב מסתפק בהישג שלו כי הוא באמת החזיר את השלטון האשורי והוא החליט לא להתאמץ יותר מדי. אפשר להגיד מה שכתוב בתנך, שהייתה מגיפה גדולה בצבאו, בלשון רציונלית. אבל אין לזה אח ורע, אין לזה עוד דוגמה. עכשיו, כל זה מראה עד כמה זה היה שברירי כל העניין וגבולי, וכמה קל היה לטעות. הנביא צדק בזה שעוד לא הגיע הזמנה של אשור ליפול. זאת טעות בהבנת ההיסטוריה והדבר השלם. ללכת יותר מדי מהר ויותר מדי רחוק על פי זה ש... שיומה של אשור יבוא. נכון, יומה של אשור יבוא. אבל מי אומר לך עכשיו, ברגע זה? כן? כן? יש כל מיני, נגיד, ניקח את איראן. לפני שנתיים הייתה הרגשה שאיראן קורסת. שנתיים, שלוש. שהמאומות האלה והכל וזה, וכבר, היו כאלה שכבר סגרו את החשבון ואמרו זהו. כמו במצרים. אני אמרתי באוניברסיטת תל אביב לפני ארבע וחצי. יום אחד נקום ותהיה הפיכה בקהיר, יום אחד נקום תהיה הפיכה בטהרן, אני לא יודע מה יבוא קודם. שנסתכלו עליי בלסת התאבה. פריים הלוי היה שם, אומר לי שהוא חושב שהערכה שלי די טובה. אז ראינו ניסיון הפיכה בטהרן, ראינו הפיכה במצרים. אבל זה לא שאתה יכולת, אפשר היה לדעת מראש שיש בסיס לזעזועים בשתי הארצות האלה, ושמי שחושב, מי שיהיה מופתע מזעזועים בכל אחת משתי הארצות האלה, הוא לא רציני. אני ממש המון מזה שאנשי מודיעין אומרים מופתענו. עוד פעם הופתעתי. כל הסימנים היו. אבל האם זה יבשיל לכלל מהפכה? במצרים, נכון לעכשיו, נחצה גשר מסוים, עדיין לא הייתי מסיק מסקנות מרחיקות לכת יותר מדי. בטהרן הם ניסו, הם הגיעו כמעט, והמשטר השתלט בדם ואש. מי אומר, מי יודע לך מה זה? עכשיו אני משוכנע שהוא ייפול. שאלה מתי? האם, מה אנחנו בונים על זה שכן יהיה לו נשק גרעיני, לא יהיה לו נשק גרעיני, מתי ייפול ככה? אני, אי אפשר לדעת. כבר המון פעמים אמרו אסד נופל, אסד נופל, אסד נופל. אולי יכול להיות שעכשיו אסד נופל, כי עכשיו מתחילים לברוח לו, אבל זה לא בטוח. זה עדיין לא קרה, וזה יכול גם להתהפך עוד פעם. יכולים לקרות שם כל מיני דברים. למה אני מביא את הדוגמאות האלה? כדי שתבינו עד כמה היה פה אימור מסוכן בעצם הרעיון שהנה האימפריה האשורית נראית מתפרקת ונראית גמורה. וסנחריב לא יוכל לשקם אותה, ולכן הגיע זמננו לשנות כיוון. מה שהיינו זהירים, כן, היינו זהירים. זה היה בימי סרגון. בימי סרגון, באמת זה כך היה. אבל עכשיו, זאת הזדמנות חיינו. אני מדבר על חזקיהו. והנביא רואה שזה רחוק מלהיות ככה. זאת אומרת, האימפריה האשורית עוד כוחה אימה. לפניה. תראו, בימי בית שני קרה דבר דומה. ב-66, כשפרץ המרד הקנאי, זה היה השיא של שגעון נירון ברומא. כל רומא התנדנדה. שריפת רומא, התענגות נירון, הוא מטורף. יש קיסר מטורף, כל האימפריום מזדעזע. בשנת 68 התחלפו ארבעה קיסרים ברומא. אני מבין את הערכת המצב הקנאי. זה ברור שיש לנו הזדמנות משמיים לחסל אותה. והתברר שלרומא יש המון 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 פוטנציאל וכוח ויכולת, והיא התגברה על המשבר. וכשבא טיטוס, בא אספסיאנוס וטיטוס ב-69-70, זה כבר היה עבוד. ואז כשרצו חלק מהקנאים להסיק מסקנה רציונלית ולהציל את ירושלים ולמנוע את חורבנה, אז הקנאים היותר קיצוניים לא נתנו להם. דברים כאלה קרו לנו כמה פעמים. אז הנביא אומר, זאת טעות גמורה. עכשיו, מה, איזה צעד הוא תוקף באופן חמור? לא שמענו אותו. אני שכחתי פה משהו חשוב. לא שמענו את הנביא יוצא נגד ההתערבות בעקרון, אלא השליחים למצרים. למצרים שליחים, והם יהיו המשענת. כן? ממש חזקיהו, במקום להתרפס לפני האשורים, אתה עכשיו מתחבק עם המצרים. זה נראה לך יד השם? אם זה יד השם, זה לא תרהק. את הדבר הזה הרי יצטט גם רב שקט, כשהוא אומר שפרעה משענת קנה הרצוץ. הרעיון הזה, הוא יודע. הוא יודע שככה מדברים ביהודה, שזה הוויכוח. שאנשי ישעיהו ככה מדברים על משענת קנה רצוץ. אז הנקודה של הפיצוץ אצל הנביא הייתה המסע למצרים, השליחים למצרים. אני משער שזה בא פחות או יותר יחד עם מלך עקרון, אבל לא על זה עיקר צעקתו של הנביא. מה שכחתי כאן? שכחתי כאן את ישעיהו ארון ויחף. משני הכתובות אותן אשדודה, זה ישעיהו ארון ויחף שלוש שנים. כן? יש שם תיאור במסע הזה לאשדוד, הוא גם הצבא האשורי מגיע לקיפרוס. ובנביא כתוב יושב האי. אתם זוכרים את זה? שיש כתוב יושב האי? למה ישעיהו הולך ארון ויחף? בגלל מלך אשורי נהג את גלות מצרים ואת שבי כוש? היה שם בוגד אחד. בוגד. במונחים האשוריים זה בוגד. מאשדוד. שנקרא ימני. וימני ברח למצרים. ותחת הלחץ של סרגון המצרים הסגירו את ימני פרום ויחף. זה היה, זה כנראה הקטע שעליו אנחנו נדבר, ולדעתי זאת הזהרה לחזקיהו שלא יעשה את השטויות האלה, שלא יצטרף לחבורות האלה, שלא ינסה. עכשיו, ההזהרה פעלה עד סמך. כלומר, כן, חזקיהו היה זהיר עד מאוד, ולא עשה שום צעד של התגרות עד הרגע של הקריסה הגדולה, מה שנראה קריסה גדולה בעליית סנחריב. ואחרי 4 שנים זה כבר נראה אחרת, אבל אחרי 4 שנים כבר אין לחזקיהו כוח, והוא יצא די שבור מכל זה. צריך לחשוב ש מנשה מלך בן 12. זה כ3-4 שנים אחרי מסע סנחריב. מנשה מלך בן 12. אז את הקו, את חידוש הקו של התרפסות לאשור וכניעה מוחלטת, כולל במובנים הדתיים והתרבותיים, את ראשית המפנה החזרה לקו החז, זה לא מנשה מוביל את הקו הזה. במידה רבה מנשה הוא התוצר של הגל הזה. הגל הזה נוצר באכזבה הגדולה של בלשון חז"ל, שלא אמרו שירה על הצלת ירושלים. על זה שבהצלת ירושלים לא ראו את יד השם, אלא ראו את הכישלון של חזקיהו, את חורבן לכיש, את הבכי, נתפסו לדיכאון, ובדיכאון עלה הקו הנגדי, הקו של הכניעה לאשור בלי תנאי עד תום, ומנשה הוא בעצם תוצר של העניין הזה יותר מאשר המחולל שלו. זה בערך מהלך הדברים, עד כמה שאני מבין אותם. שאלות? מה? אני בסוף למתת, אם ירודח בלדן, קשה לדעת מה תגובת הנביא, כי זה תלוי באינטונציה שבה הפסוק הזה נאמר. כן? באיזה אינטונציה? של גאווה, של כניעה, של הרמת ידיים, של מה אפשר לעשות, של יש מחירים שצריך לקחת. קשה לדעת מה המנגינה של הפסוק הזה. אלוהים שלום וטוב דבר השם אשר דיברת, אלוהים שלום באמת יהיה בימי. בוא נגיד שאין לנו מרודח בלדן, כן? אני לא יודע, אתה מבין? קשה מאוד לדעת. יש כמה אפשרויות באיזה ניגון נאמר הפסוק הזה, באיזה טון מדויק. צריך להציב בעיקר אפשרויות, אבל אין לנו פה יכולת להכריע. טוב, אולי נסיים בשירת דוד. באופן מרתק ומדהים, בחלק הראשון של שירת דוד, דוד חסר אונים לחלוטין. והשם יוצא מהיכלו, גילוי שכינה יוצא דופן, כדי להושיע אותו מידי מכף כל אויביו ומכף שאול. וכשהוא אומר יגמלני השם כצדקתי כבור ידי ישיב לי, אין לי ספק שהכוונה לזה שלא שלחתי יד בשאול, השם הציל אותי כבור ידי, כי שמרתי דרכי השם ולא רשעתי מאלוהה. כל משפטיו לנגדי, חוקותיו לא אסור ממנה. זה לא יכול להאמיר על תקופה יותר מאוחרת. ואז בא החלק השני, שמתחיל בקי וחר ערוץ גדוד. ופתאום לדוד יש כוח. ופתאום הוא רץ גדודים, ופתאום הוא כובש חומות, ופתאום הוא מכניע אויבים. ופתאום, לא פתאום, אלא הרדפה אויביי והשמידם ולא אשוב את קלותם, הם חצם תחת רגליי וכו' וכו'. כלומר, השירה בעצם בנויה על שני חלקים שנמצאים בקונטרסט. יש פה הנגדה חריפה של שני מצבים קיצוניים. ואם ראינו בישעיהו ובמיכה שני דגמים, אז בשירת דוד שניהם באותה שירה כשני שלבים. השלב השני הוא השלב המשיחי, שבו לדוד יש גדודים ויש כוח, והוא רדפה יובי והשיגם לא שוב את קלותם, הם חצם תחת רגליי, יפלו תחת רגליי, כן? עד תום. כל מה שנשאר, האל הנותן נקמות לי, הוא מוריד עמים תחתי ני, הם השתחוו לי העמים האלה, ואני אחזיר לך ריבונו של עולם את תהילת הניצחון. על כן אותך השם בגויים ושמך הזמר מגדול ישעוד מרקוב. זה חסד למשיחו, זה משיחו. החלק הראשון הוא לא משיח במובן המשיחי הקלאסי, כן? אלא הוא נרדף על חייו ועל נפשו, והשם מציל אותו בחרב לא איש. כן? אז אפשר, אם קוראים נכון את השירה, יש בה שני הממדים אצל דוד. וחזקיהו לא רוצה לוותר על היסוד הזה, אבל בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו בכוח עין ללידה, שבאמת אין לו כוח. אין לו כוח לא לרדוף אויבים ולא להשיג ולא למחוץ ולא לחלותם. ואפילו כבר שירה גם לא. גם שירה הוא כבר לא מסוגל לומר בגלל הדיכאון שהיה. אז הסברנו את זה בדיוק, את המהלך הזה, שחזקיהו רצה להידמות לדוד וראה את הדמות שלו לנגד עיניו, וזה הוביל אותו, אבל, והוא הלך עם ישעיהו, אבל עם איזו הסתייגות, וברגע של סנחריב עליו והכל התנדנד, אז נוצר ביניהם פער גדול, ממש גדול, עד כדי כך שהמלך שולח לנביא ואומר לו, איך אתה לא מתפלל בעד השארית הנמצא? בעד השארית הנמצא? למה אתה? איך אתה לא מתפלל? כאילו ישעיהו מנוכר לו. אז תחשבו על הסיטואציה של המחלה, שחזקיהו הצליח להשיב אותו לחזרה בפנייה אל השם, ועכשיו בגלל שהנביא התרחק והמלך התרחק והנביא כועס כעס על המהלכים שלו, אז עכשיו מה? אז איך אתה לא חושב עלינו ולא מתפלל עלינו? יש שם תוכחה לנביא, זה לא לשון של אולי ישמע השם אלוהיך את דברי רב שקה ונשאת התפילה בעד השארית הנמצא. זה תחילת למד זין, כשהוא אומר לו כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה, זה מראה את המתח ביניהם. עכשיו באופן תיאורטי, אילולי הנקבע, אילולי הייתה לירושלים נקבע, אולי לא היה חזקיהו מעז לרדת לבנות את הציר עם תירקה, את הברית הזאת עם פרעה מלך מצרים כוש. אולי אם לא הייתה נקבע, לא היו מעיזים מלכי יהודה האחרונים למרוד בבבלים, אולי ירושלים הייתה ניצלת. כן, אז זה באיזשהו היפוך, ההליכה רחוק מדי על ידי חזקיהו יצרה סוג של ביטחון עצמי שאחר כך הוביל לחורבן. אני חושב שגם הקנאים, אם היינו שואלים אותם, הם היו מביאים לנו את החשמונאים כדוגמה. אז כל זה רק מראה עד כמה קשה להתמודד במצבים קיצוניים שכאלה, של התרחשות עולמית גבולית, וקושי גדול להעריך איפה נמצאים באמת, מה הנקודה.